בוקר טוב וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של עץ אחים. אנחנו מארחים היום את הרב אורי עמוס שרקי, משמאלי יושב יבגני מרקל ותומר אדגר. בפעם הקודמת, פעמים קודמות, אנחנו דנו בנושא של מהו ישראל, מה תפקיד ישראל כלפי אומות העולם. עלו כל מיני נקודות מעניינות, ובתוכנית הזו אנחנו היינו רוצים להתמקד על כמה מהן. מה לדעתך תכלית ומהות אותו חיבור פנימי, אותו יחס נכון בין כל רובדי ישראל השונים, במובן הפנימי רוחני דווקא?
תראה, השאלה היא, מדוע אנחנו רוצים להיות מאוחדים? מדוע אנחנו רוצים לקיים דיאלוג וכבוד בינינו? ודאי שיכולות להיות לזה סיבות פשוטות, טכניות. אנחנו רוצים לחיות בעולם שנעים לחיות בו, מאוד לא נעים שכל אחד שולל את השני, ולכן להיות ביחד זה נחמד. אבל נראה לי שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. אני חושב שהאחדות היא בעצמה מעלה. כלומר, עצם העובדה שאנחנו מסוגלים לדבר ביחד, למרות שאנחנו בעלי דעות שונות ועמדות שונות, אפילו הייתי אומר סגנון חיים פנימי שונה, זה מתוך שאנחנו מכירים בזה שמעבר להבדלים בינינו, יש גם נקודה מאחדת. והנקודה המאחדת הזאת היא באה לידי ביטוי בעצם היכולת שלנו לשבת ביחד. זה, הייתי אומר, אם כן, הרבה יותר מאשר הנקודה הרגילה, שפשוט אני לא רוצה שתהרוג אותי, אז אני גם מתחייב לא להרוג אותך. כן. עכשיו, יש, הייתי אומר, עוד יותר לעומק. השאלה היא, האם אפשר בכלל לפעול משהו, כולל האג'נדה שאני מעוניין בה, אם אני לא מתחשב גם באג'נדה שלך? אני הייתי רוצה פה להביא שני ציורים שאפשר להביא לצורך העניין. יש הציור שלפעמים אומרים שהחברה הישראלית צריכה להיות כמו חצר ים תיכונית. זאת אומרת שבחצר ים תיכונית לכל אחד ואחד יש הבית שלו, החדר שלו, ויחד עם זה יש חצר משותפת. בעצם אפשר לומר, החצר בא גם לאחד וגם להפריד. האופציה הזאת היא בעצם הניסיון, הרצון, לצלם את המציאות כמות שהיא. החברה הישראלית היא חברה מפוצלת, בוא נהפוך את הפיצול לאידיאל.
זה נשמע כמו המבנה של המשכן, מה שתיארת.
כן, אבל זה גם מבנה משתק. כלומר, דווקא במשכן, אחרי שמחברים את כל החלקים ביחד, הנה, יש פה קרשים, יש פה מזבח, יש פה מנורה, יש פה יריעות, אז עכשיו זה מתחיל לעבוד. כלומר, יש משהו שצומח מזה. כלומר, החצר הים תיכונית אין מטרתה ליצור פתרון מגורים לקבוצות מתח, לקבוצות מנוגדות, אלא בסופו של דבר רוצים לעשות משהו עם זה.
כלומר, יש משהו בשוני שאני אמור ליהנות ממנו. הבן אדם הזה הוא שונה ממני.
כן, זה כמו National Geographic, זה מאוד מעניין לראות תרבויות שונות, לראות סגנונות שונים, זה אפילו משעשע, כן? זה בערך כמו המבט של האדם המערבי על הפרעים שהוא הולך להתשתלט עליהם. נראה לי שיש משהו אחר לגמרי. אני הייתי מדמה את זה בדימוי השני למכונה. מכונה שצריכה לתפקד, אבל צריך לטפל בכל חלק וחלק, לשפשף אותו, להרכיב אותו, לשמן אותו, אחר כך לראות איך הוא מתחבר אל השני. אחרי שכל המרכיבים פועלים, אז אפשר להדליק את הכפתור וזה מתחיל לפעול. וזה לא היה בתוכנית. כלומר, אתה אפילו לא יודע לאן זה ילך. נראה לי שההתאחדות של חלקי החברה הישראלית, ההתאחדות הזאת תוביל בסופו של דבר לדינמיקה. והדינמיקה הזאת היא דינמיקה יוצרת, שתתרום משהו חדש בעולם. מבחינתי, אני הייתי קורא לזה התרבות הנבואית. התרבות הנבואית יכולה לחול רק כאשר האומה שלמה. והאומה איננה שלמה כל זמן שכל חלקיה לא באו לידי ביטוי.
אז זו בדיוק הנקודה שאני הייתי רוצה להתמקד בה.
כן.
אתה התחלת לפחות עד המשפט האחרון, התחלת להתייחס לנושא הזה מצד החברתי, שאנחנו עוד נחזור אליו ונדון גם מהבחינה הזו. אני שואל כרגע, בתור אדם דתי, ששם למטרתו השגה אלוהית, לא פחות, מה בין זה לבין החיבור? מה מהות החיבור בהקשר הזה?
יפה. אני רוצה אולי לציין לך עובדה מאוד מעניינת. שלדתיים קשה להכיל אותה. הקדוש ברוך הוא ברא את החילונים. הוא אפילו ברא את הגויים. הוא אפילו ברא את העולם. זאת אומרת שריבונו של עולם הוא לא יושב ראש המועצה הדתית של הקוסמוס. המועצה הדתית היא מתעניינת בדברים מאוד חשובים. כשרות, מקווה, בשר כשר, בית כנסת, בית מדרש, כל הדברים האלה מאוד חשובים. אבל בסופו של דבר זה רק אספקט אחד של החיים, דיינו הקודש הרגיל, כפי שהרב קוק מכנה את זה, הקדושה העומדת ישר מסוימת לומר בניגוד לטבע, היא מצרה את הטבע. אבל מה עם כל השאר? אני זוכר שפעם פרנץ רוזנצוויג אמר, דבר מאוד יפה, אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. ודווקא כאשר אתה פוגש את חברך החילוני, אתה לא בא רק לקרב אותו אליך, כן? לומר, תראה, אני סך הכל כבר האידאל האנושי המושלם. בוא אתה, מסכן רחוק, הקרב אותך אליי. בתפיסה הזאת יש איזו הנחת יסוד שאתה כבר הדגם האידאלי. תראה, אני כבר הבנתי מזמן שאני צריך לחיות בכולל על חשבון המדינה, ושאני צריך לשלוח את אשתי להיות מזכירה במשרד של חילונים. זה אני הבנתי מזמן. עכשיו, אבל אתה, המסכן, החילוני, עוד לא מבין את זה, אז בואו נסביר לך שזה מה שאתה צריך להיות. ברור שיש בזה גם גסות רוח, אבל יש בזה גם דבר לא אמיתי. כלומר, אם ריבונו של עולם נתן לחילונות לתפוס את הממדים שהיא תופסת, והיום היא מהווה הרוב בסופו של דבר, כנראה שיש מסרים שעוברים גם שם. אפשר לומר, המפגש בין הדתי לחילוני הוא מפגש של אחים שנפרדו. כלומר, אני לקחתי איתי חלק מדעת אלוהים, ואתה לקחת חלק אחר של דעת אלוהים, ולכן הדעת אלוהים חסרה ממני וממך. אז בוא ניפגש ביחד, כדי שביחד נוכל להתקרב אל האלוהות, כל אחד עם מה שיש לו לתרום.
זה דבר מאוד גדול.
כן, אני זוכר שפעם הייתה, איבדתי את העמדה הזאת בפני ידיד שלי, ראש ישיבה. הוא יהיה ראש ישיבת הסדר, תמיד חכם גדול. כשאמרתי לו שהחילוני והדתי נמצאים במרחק שווה מן האלוהות, הוא חלק עליי בכל תוקף, אמר, יש הבדל, זה קיבל תורה וזה לא קיבל. אני עניתי, כן, אבל זה קיבל טבע וזה לא קיבל. כלומר, ריבונו של עולם הרי מתגלה גם בקדושה שבטבע וגם בקדושה שמעל הטבע. הדתיות היא רגישה יותר לקדושה שמעל הטבע. אבל יש גם קדושה נוספת, קדושה שבטבע, שהיא טובעת את חלקה.
כשאתה מדבר על הקדושה שבטבע, למה הכוונה? אתה יכול קצת לפרט את המושג הזה?
זה באמת דבר מאוד מסובך, הייתי אומר, זה קשור במידה מסוימת לתורת הקבלה. התברר במשנתו של הרב קוק בספר אורות הקודש. מי שמעוניין יכול לעיין בחלק ב' של אורות הקודש, הקודש הכללי פרק כף ג' מלחמת הקודש והטבע. הייתי אומר כך, המושג של קדושה בכלל, לפני שאתה מדבר על מה יהיה קדושה שבטבע, ביהדות זה מושג מאוד מאוד מורכב. קודם כל, מה זה לא? הקדושה איננה הרוחניות. כן? מקובל מאוד בעולם הכללי לזהות קדושה עם רוחניות. ואז בעצם אתה מפרנס השקפת עולם דואליסטית. יש הרוחניות והגשמיות, הקדושה נמצאת שם, אלוהים נמצא שם. אז ממולו מי עומד? אולי השטן. כן? כלומר, איזה אל אחר.
החומר אולי.
החומר. כלומר, איזה מין מעצור לאלוהות, החומר. ואנחנו לא רחוקים מהשקפת עולם של שתי רשויות. עד כמה שאני זוכר, היהדות היא מונותאיסטית. כיוון שהיא מונותאיסטית, היא רואה את את הקדושה, לא ברוחניות, אלא הקדושה זה יהיה כל מקום שבו ישנה נוכחות אלוהית. והנוכחות יכולה להיות מוכרת גם בעולם הרוחני, גם בעולם הגשמי, לכן יש גם מקום קדוש, יש זמן קדוש, יש נפש קדושה, יש חוויה קדושה, ויש גם תומעה. אבל זה נמצא בכל המישורים כולם. עכשיו, מתוך כך מתבקש שתימצא קדושה מרובה דווקא בטבע, דיינו במערכות הסתמיות, החוקיות. וזה מאוד רחוק מן ההשקפה האנושית. כלומר, אתה ואני ואתה, כולנו מרגישים את עצמנו בתור אישיות פרסונלית. אני מישהו. הטבע, לעומת זה, הוא סתם. כן? מה אכפת לו לעץ שהים הוא כחול? כן? או מה אכפת לו לים, שהעץ הוא ירוק. כלומר, יש איזו דואליות בסיסית שפותחה מאוד בעולם המערבי, בין האדם לבין העולם. והאמירה שיש קדושה בטבע, אומרת שיש נוכחות אלוהית סמויה, שנמצאת בתוך הטבע. אלא שלומר את האמת, מאוד מאוד קשה לגלות את זה. כי כשאני נפגש ישירות עם הטבע, אני לא פוגש את הקדושה שבו. אני פוגש את הרע שבו, את הפראיות שבו. ולכן כל התנועות שדיברו על חזרה אל הטבע, הרומנטיזם של המאה ה-19, כל התנועות האלה בעצם הפכו את האדם לברברי. כן? כלומר, מאוד לא... לכן באמת האופציה החינוכית המרכזית של היהדות לפחות, הייתה תמיד איזה רתיעה מן הטבע, ופיתוח של הקדושה, מה שנקרא, אבר אצל הרב קוק, הקודש הרגיל. דיינו, הקדושה שמתנסית מעל הטבע. ומה עם הקדושה שבטבע? ידענו שזה קיים. אבל תמיד אמרנו, תשמע, זה מסובך מדי, בוא נדחה את זה לאחר כך.
יש משהו...
אנחנו נפתח את הנושא, אחר כך. הבעיה היא שהאחר כך הגיע. כלומר, הגיע הזמן, אחרי שהקודש נגד הטבע ניצח במשך אלפי שנים. אז עכשיו, הקודש שבטבע תובע את חלקו, ואז הוא עושה את זה בצורה גסה בהתחלה. זה המרידה נגד הקודש. אבל באופן פנימי, באופן סמוי, מה שמעורר את זה, זה, זה קודש סמוי בתוך הטבע. כן.
יש לרב קוק פסקה, ניצחנו את הטבע.
כן, באורות, כן, כן.
עכשיו, אמרת משהו על זה שקשה לראות את הקדושה שבטבע. אבל יש הרבה תנועות, ובאופן אישי גם, באופן פשוט, אני יוצא לטבע, אני רואה אלוהות, זה דבר יפהפה, זה דבר מדהים. כן. הנה, זה דווקא להפך.
יש לך חוויה פנתאיסטית, זאת אומרת, חוויה פגנית. שבסופו של דבר מזהה את הטבע עם האלוהים. אבל אתה לא מכיר את מי שאמר והיה העולם. כלומר, דווקא ההתבוננות בהדר הטבעי, מה שחכמי הקבלה מכנים עולם היצירה, כן? זה עשוי לנתק את האדם ממקור החיים. ובסופו של דבר להבליע אותו במערך נאה, אסתטי מאוד, שרוצח אותו כאדם. כלומר... אלא הופך אותו להיות חלק מן התמונה. הוא... האיש שבקיר, מישהו מכיר את האיש שבקיר? האיש שבקיר, הוא לא יכול לזוז, הוא כבר לא אדם.
זה הורס לי את הנבדלות המסוימת שצריכה להיות לי בתור אדם, שאולי חי בתוך הטבע, מתבונן ונהנה מהבריאה, כן. אבל כדבר נפרד.
כן, זאת אומרת, התחושה הזאת של הנפרדות של האדם מן הטבע, היא תחושה מעיקה. שמדי פעם גם הולידה תנועות שניסו להשתחרר מהדבר הזה. כן, אפילו קבוצות של נודיסטים שרצו לחזור אל הטבעיות המקורית וכו'. אבל זה לא תפס. משהו בתרבות האנושית לא עובד עם זה. במסורת היהודית רואים את זה כקשור לנפילה של האדם. הנפילה של האדם מאז החטא הקדמון של גן עדן, שבו היסוד הטבעי והיסוד הנשמתי נפרדו זה מזה. כן, ברור שהשאיפה הפנימית היותר עמוקה היא השיבה אל אותה הרמוניה עבודה, אפשר לומר, אבל לא התייאשנו ממנה. אנחנו מצפים לשיבת רוח הקודש בצורתו העליונה, שתפתור את הבעיה של הנתק, של הקריטות שיש בין האדם לבין הטבע.
כלומר, שאנחנו נגיע, מתי שנגיע לזה, אז זה ייראה שונה מאשר כולם... הם,
כן, כולם נחמדים, צופים.
צופים וכמו אבנים שנמצאים או כמו עצים ש...
כן, נראה לי שמשהו אחר לגמרי יתפתח מזה. אינני יודע אם אנחנו יכולים כבר אפילו לדבר על זה, כי כמו כל חוויה שעוד לא חווינו, אנחנו יכולים רק באופן אינטואיטיבי לדבר עליה, ולא לדעת בדיוק על מה מדובר. תמיד הסכנה שהיהדות, נגיד, שמה את הדגש עליה, זה הקדמת הזמן. אתה חושב שאתה כבר הגעת לאיזשהו מקום ועוד לא הגעת לשם, ואז אתה עושה שטויות.
אבל מזה גם... יש את ההתפתחות בעצם,
בוודאי,
זה זזות דקדושה.
כן, ברור שהתפתחות היא תמיד מניחה מה שנקרא קליפה קודמת לפריאה. אז תמיד יהיו כאלה בעלי השטויות שיקדמו את העולם. איך אמר הרמב״ם? אלמלא המשתגעים, העולם לא היה מתקיים.